סוף החלק הראשון של הספר, ופה יש נספח על דרכי הלשון, בעמוד למד ח. הלשון קיימת בשביל למסגר תוכן, לתת לתוכן מסגרת וצורה מסודרת. לא רק בשביל למסור את התוכן לאחרים, אלא גם בשביל האדם עצמו, כדי שמושגיו יהיו מסודרים וברורים. אז זה כבר קביעה מאוד מעניינת. למסגר תוכן זה משהו, זה ביטוי באמת יותר רחב מאשר אמצעי קומוניקציה. כן, זה גם בשביל לסדר לעצמנו את המושגים. אפשר אולי להביא בהקשר הזה, יש משנה במסכת סוטה, המשנה פרק אלו נאמרים, פרק שביעי. המשנה שמה אומרת שמונה שם את הדברים שנאמרים בכל לשון. יש דברים שנאמרים בכל לשון ויש דברים שנאמרים רק בלשון הקודש. וגם שם נדמה לי שאפשר לראות שבעצם הדברים שנאמרים בכל לשון, העניין הוא בעצם התוכן של הנאמר. אז זה לא כל כך משנה באיזה שפה אתה אומר את זה, כי מה שחשוב זה בעצם התוכן של הדברים שנאמרים שם. לעומת זאת, הדברים שנאמרים רק בלשון הקודש, ברור שיש כאן משהו מעבר להעברת תוכן. כי אם זה היה רק העברת תוכן, אז מה זה משנה באיזה שפה אומרים את זה? נראה שיש פה משמעות כן, המדיום הוא המסר, אומרים, כן? מרשל מקלוין אמר את זה, אני חושב, על המדיה האלקטרונית. אז גם פה יש לפעמים מצב שיש חשיבות לשפה לא רק כמכשיר להעברת תוכן, אלא יש משהו בעצם הביטוי של הדברים עצמם. יש מחלוקת מעניינת של הרמב״ם והרייבד בהלכות קריאת שמע. הרמב״ם כותב שם ש קריאת שמע זה מהדברים שנאמרים בכל לשון. אז הרמב"ם אומר שאפשר להגיד את זה בכל לשון, ובלבד שידקדק בלשונו כמו שהוא מדקדק בלשון הקודש.
מי יכול לדקדק?
מה?
כותב, מי יכול לדקדק?
אז הרייבד, כן. אז הרייבד משיג על הרמב"ם ואומר לו, הרי כל הלשונות תרגום הוא מי הוא זה אשר ידקדק אחר תרגומו. מה יש לדקדק בלשון? הרי הלשון כשלעצמה היא בכלל לא משנה. בסופו של דבר, כשאתה מעביר את זה לשפה אנגלית, נגיד את קריאת שמע, אז מה יש לדקדק, להגיד את ה-TH, אני לא יודע מה בצורה, מה זה משנה, הרי בסופו של דבר, מה שעובר מלשון ללשון, זה התוכן. ואת התוכן תגיד, אבל למה זה חשוב לדיוק הלשוני? אבל זה הרייבד כן מסכים, שכשמדברים בלשון הקודש, על זה אין לו קושייה למה מדקדקים. זה מעניין. מצד אחד, הוא מבין שמירת התוכן זה בעצם העניין. מה זה משנה עכשיו הדיוק בדיבור עצמו? כל עוד אתה מעביר את התוכן בצורה אמינה. מצד שני, אבל זה הכל בשפות מתורגמות. אבל בלשון הקודש עצמה, זה גם הרייבד אומר שזה ברור, צריך לדקדק בלשון. מה הכוונה? רואים שהוא מבין שיש בפסוק עצמו של קריאת שמע, שהוא לא מתורגם, הפסוק המקורי, יש בו משהו מעבר לתוכן שכתוב בפסוק. האופן שבו נאמר התוכן הזה, גם הוא יש לו איזושהי משמעות. לא יודע בדיוק מה, אבל יש לו איזושהי משמעות. זה לא רק אמצעי להעברת תוכן. והרב הנזיר מביא את זה בתחילת כל הנבואה, הוא אומר שיש יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רוב הראשונים. שעובדים נגדו, הרמב״ם כותב שלשון הקודש היא נקראת לשון הקודש בגלל שלא הונחו בה ביטויים לעברי ההולדה. כך הוא כותב במורה נבוכים. והרמב״ן מביא את זה והוא אומר, הוא חולק עליו, וגם הרייבד חולק עליו בהקדמה לספר יצירה נדמה לי, והרמב״ן על התורה, חולקים על הרמב״ם והם אומרים שלשון הקודש היא לשון הקודש בגלל שכל אחד בסגנון שלו, בגלל שיש בה איזושהי התאמה מיוחדת לטבע הדברים עצמם. זאת אומרת, יש הבדל בין לשון הקודש לבין לשונות אחרים, כי לשונות אחרות, נכון? כן. בגלל שלשונות רגילות הן הסכמיות. זאת אומרת, הרי אתה יכול לקבוע איזה מילה שאתה רוצה, מה זה משנה? כל עוד כולם יודעים שהמילה ספר מסמנת אובייקטים כאלה, או המילה סטנדר מסמנת אובייקטים כאלה. כל עוד הסכמנו בינינו, אז זאת השפה. השפה היא בסך הכל משהו הסכמי, כן, קריפקה קורא לזה הטבלה. מטבילים מושג, כן, כמו מטבילים תינוק.
אז אפשר להגיד את התפילה בשפה אנגלית? גם קריאת שמע?
כן. לא נוהגים לעשות את זה, והפוסקים אומרים שמי שיודע עברית, אז שיגיד כן בעברית, אבל גם בדין המשנה. מה?
גם מי שלא יודע עברית אומר את זה.
כן, זה יותר בעייתי אגב, מי שלא יודע עברית, הפוסקים אומרים שאפילו אם אתה לא יודע בעברית זה בסדר. בשפה אחרת אם אתה לא יודע לא. אבל עברית זה כמו במגילה מוצאים דברים כאלה גם. אבל מדין המשנה, כן, זה אמר בכל לשון. בעצם זה בדיוק הרעיון, מה שאמרתי קודם, שמה שאתה צריך להגיד את התוכן.
אם הוא לא יודע בשפה, אם הוא אומר בעברית זה בסדר,
זה סימן ש... כן, ועוד פעם רואים שיש פה משהו שהוא מעבר לעצם התוכן שמועבר בפסוקים או באמירות האלה. אז בכל אופן, אז הרב הנזיר אומר שהרמב״ם כנראה מניח שגם לשון הקודש היא רק הסכמית, כמו כל שאר הלשונות האחרות. אז למה היא נקראת לשון הקודש? כי לשון מנומס, עדינה יותר, לא אין בה מינוחים לעברי ההולדה, כמו שהוא אומר. אבל הרמב״ן טוען, זה לא הנקודה, יש פה שפה שהיא שונה מהשפות האחרות. הרמב״ן והרייבל, כל אלה ששייכים לקבלה, יש להם איזושהי שייכות לקבלה, הם מבינים את לשון הקודש, את הקדושה של לשון הקודש אחרת. הם מבינים שיש משהו בשפה הזאת שהוא שונה מכל שפה אחרת. שפות אחרות הן הסכמיות, והשפה הזאת יש איזשהו קשר מהותי בין המילה לבין המושג שאותו היא מציינת. משהו, לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל...
אור חיים כותב על מתקרת שמו משה, היא לא דיברה עברית.
כן.
אז איך קראנו משה? אז לא ראשית, כנראה ככה אמרו לה...
היא תיארה את הפעולה, ואז קראו לה שזה משה בעברית, משיעה הזאת שהיא משתה אותה. זאת אומרת, לך
תראה מה כותב הזוהר על השם משה,
שהיא
כאילו לאיזה דברים גדולים
מכלל,
דווקא בשם.
כן, טוב. בכל אופן, אז באמת רוב הראשונים, או לא יודע, רוב אלה שהוא מביא בכל אופן, הרב הנזיר, תופסים שיש בלשון הקודש משהו שהוא לא הסכמי, אלא מהותי. אבל גם העניין המהותי זה עדיין לא מה שדיברנו קודם, כי העניין המהותי פירושו שזה מייצג בצורה הכי טובה את התוכן. זה לא משהו מעבר לתוכן. אלא ששפות הסכמיות, אז אני מייצג את התוכן באופן שמוסכם על כולנו, שאנחנו מבינים אחד את השני. לשון הקודש, אני מייצג את התוכן באופן שהוא לא שרירותי, אלא הוא יש איזשהו קשר מהותי בין מונח לבין הדבר שאותו הוא מבטא, המונח הזה. אבל עדיין, בסופו של דבר, השפה תפקידה לבטא תוכן. אלא שלשון הקודש עושה את זה בצורה שהיא לא שרירותית. אבל כאן אני אומר משהו יותר מזה. זאת אומרת, הטענה שבלשון הקודש, או לפחות בדיבור בכלל, אולי גם בלשון הקודש, אבל בדיבור בכלל, יש משהו שהוא לא רק ייצוג של תוכן. לא רק ייצוג של תוכן, אלא משהו, מעבר לזה דיבורים בהלכה לפעמים, יש איזשהם דברים שדורשים דיבור, או דברים יש איזשהם דברים שצריך לומר אותם, ויש תחושה שהאמירה, יש לה איזושהי משמעות, לא במובן שהיא מעבירה תוכן למישהו, אתה גם לא מדבר עם אף אחד. אתה אומר, אמירה, אתה לא אומר למישהו. יש הבדל גם בין אמירה לדיבור, נכון? אם אני מדבר, אני לא זוכר מי זה מי. לדבר זה עם מישהו, ולומר זה לומר. נכון? ולומר זה פשוט להגיד. אז יש אמירות בהלכה שהן לא אמירות למישהו. אתה קורא ביקורים, מקרא ביקורים. אתה קורא מקרא ביקורים, אתה לא אומר את זה למישהו. זאת אומרת, אתה צריך להגיד דבר מסוים. אז השאלה האם פה השפה מתפקדת כנשא של תוכן, או שאולי יש בה משהו שהוא מעבר לזה.
כמו שאומרים שמע ישראל, קריאת שמע,
שמע
ישראל, שאנשים
סתו שמע
ישראל,
וכל מיני.
אז יש לזה משמעות.
לא, ברור שיש לזה משמעות.
לא, אבל מעבר לתוכן, זה האמרה עצמה, המשפט עצמו, יש לו...
כי הוא קיבל איזו קונוטציה כזאת של חידוש השם, או של כן.
ואם הוא לא מבין מה שהוא אומר...
אבל
אחרי
זה
בעובדה
שהוא אומר את זה, הוא יודע...
עדיף שאני זה באנגלית,
הוא יודע...
אם הוא מבין אנגלית, אז כן.
אם הוא לא מבין מה שהוא אומר בעברית, עוד המשמעות וההירואיקה...
שמע ישראל כל אחד מבין.
מה אתה אומר?
אני לא בטוח דרך אגב. לא בטוח. אז תשאלי את האנשים מה פירוש המילולי, מה זה שמה ישראל? אתה תרגם לי מה זה שמה ישראל? יש הרבה אנשים שמבינים זה דבר נורא קדוש ותמיד צריך לה... אני לא יודע אם כולם גם יודעים מה זה שמה ישראל, השם... מבין את הקונוטציה, כן.
של קדושה, של משהו.
טוב, בכל אופן יש... מה? כן, בדיוק. בוא נראה איזה דוגמה קלאסית.
משהו
פותחים את יום הכיפורים, כולם רועדים מפחד.
ברוסיה שם, ברוסיה.
מה כולם רועדים מפחד שם? מרוב שהם רועדים מפחד, הם לא מבינים שהנדרים לא מותרים. אתה בכלל לא מבין שאתה עושה התרת נדרים. הרי אתה עושה פה מעשה שאתה צריך להבין מה אתה עושה. אתה מתיר נדרים. אז הם חושבים שזו תפילה קדושה שאמורה לתקן את שערי הרקיע. טוב, בכל אופן...
בלשון הקודש אין משמעות שזו כאילו, זה הלשון שהשם בחר?
כן, זה מה שהם אומרים, כל המקובלים, שלא רק שהשם בחר, אלא כמו שכתוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. והאמירות של הקדוש ברוך הוא הן בעצם השלד שסביבו נברא העולם, הן עדיין עומדות, האמירות האלה, כאילו זה לא אמירה לשעתה שהתפוגגה אחרי שהיא נאמרה, אלא היא אומרת, היא עומדת שם, היא עומדת ביסוד הדברים. זה הרב הנזיר קורא לזה הלוגוס, במונח היווני, זה מה שנקרא הלוגוס, זה השכל שבתוך הדברים, כאילו, זה בעצם האמירה של הקדוש ברוך הוא. אז במובן הזה, לכן הם אומרים שיש התאמה מהותית, נגיד שאתה אומר לאריה, אתה קורא אריה, אז בשפה רגילה שאתה קורא לו ליין באנגלית, שאתם החליטו ליין, יכלו גם להחליט על פייס, אני יודע מה, לא משנה, מה שהם רוצים. אבל באריה זה לא החלטה שרירותית, יש פה משהו שאיכשהו קולע, אז אפילו אחת האינדיקציות לזה למשל שבשפה העברית נותנים איזושהי משמעות לאותיות. היחידה הבסיסית היא לא מילה, היא אות. עוד פעם, גם באנגלית יש אותיות כמובן, אבל אין התייחסות, אני חושב לפחות, אין התייחסות של מחפשים משמעויות לאותיות. מה זה אותיות? אותיות זה רק אבני הבניין שמהם מרכיבים מילים. זאת אומרת, המילים זה היחידת המשמעות הבסיסית. בעברית יש לא מעט דיונים על משמעותן של אותיות.
זה ברז, בסוד.
כן, אני אומר, זה שייך לענף של המקובלים, זו תפיסה של קבלה.
אני חושב שבאנגלית יש גימטריה.
כן, גם לא יודע. כל ההתייחסות לאותיות, בכלל, זה משהו שהוא, אני חושב שהוא ייחודי לפה. וזה עוד פעם אומר שיש משהו בשפה מעבר לזה שהיא מעבירה תוכן. יש פה משהו שהוא נתפס, איזשהו משהו שהוא מעבר לסתם העברת תוכן. אז כמו שאמרתי קודם, אפשר לבנות את זה, את המשמעות הזאת בכמה רמות. קודם כל, יש את הטענות של המקובלים שאומרים, שהשפה העברית מעבירה את התוכן הכי טוב. אבל זה עדיין רק העברת תוכן, לא שום דבר מעבר לזה. רק היא מעבירה את התוכן בצורה הכי טובה, כי זה ההתאמה בין המילה לבין מה שהיא מסמלת, היא התאמה מהותית, זה לא סתם החלטה שרירותית. כאן אני אומר עוד משהו, זאת אומרת, יש בשפה משהו שהוא מעבר להעברת תוכן. אז הוא מדבר על, על שהמושגים שלנו יהיו מסודרים וברורים, שוודאי ש... שפה עושה דברים כאלה, אבל נדמה לי שגם זה לא כל העניין. יש משהו, לפחות בהתייחסויות ההלכתיות, שצריך להגיד דברים, שיש שם משהו שמעבר ללסדר מושגים. יש לה אמירה משהו, אמירה פועלת באיזשהו מובן. כשאתה אומר נודר נדר, אז הנדר חל, הדיבור מכיל את הנדר, הוא פועל הדיבור, הוא לא רק מבטא משהו, הוא עושה דבר מסוים. יש כלל בהלכה שלו, עתי דיבור ומבטל מעשה, עתי דיבור ומבטל דיבור, לא עתי דיבור ומבטל מעשה. זאת אומרת, רואים שדבר שנוצר על ידי דיבור, יש לו מעמד אחר, או שדבר שנוצר על ידי מעשה. זאת אומרת, הדיבור זה לא רק האופן שבו ביטאתי משהו, הדיבור זה כלי עבודה. זאת אומרת, הוא מייצר משהו, הוא יוצר דבר מסוים.
זה לא מנסיתי את הפעולה שלך שלי. מראה בפועל
שגמרת
את
הבדעתך לעשות את הדבר הזה. כן, אבל העובדה שנדר גם הוא כזה.
בהחלט, אבל זה כי אתה אמרת, זהו. כשאמרת אותו, זה לא בהירורים.
אז למה את הנדר אפשר לעבור בדיבור ופעולה אי אפשר? לא עתי דיבור ומבטל מעשה, אבל עתי דיבור ומבטל דיבור. אם הדיבור הוא רק ביטוי למה שאני חושב, אבל בסופו של דבר, ברגע שראו שאני מתכוון ברצינות, הנדר חל. ברגע שהנדר חל, מה אכפת לי שזה נעשה על ידי דיבור? אתם רואים שמשהו שנעשה על ידי דיבור, העובדה שהוא נעשה על ידי דיבור אומרת משהו על הדבר. זה לא שהדיבור הוא לא רק אמצעי כדי לבטא למה אני מתכוון. אלא יש משהו בה, הדיבור הוא הפטיש והמפסלת, זאת אומרת, איתו עשיתי את הדבר, אוקיי? הוא כלי העבודה, או אבני הבניין, תרצו. יש, פעם ראיתי איזה מאמר מאוד מעניין, ב-Nature אני חושב, היה שם מאמר על שבט בברזיל, השבט הפיראי, כתוב, לא יודע איך מבטאים את זה בדיוק, שיש להם שיטת ספירה שנקראת one too many system. זאת אומרת, יש להם אחד, שתיים והרבה. אלה הספרות שיש להם. זאת אומרת, המספרים שיש להם. והחוקר שהגיע לשם, שכתב את המאמר אחר כך, נתן להם תרגילים אלמנטריים. זאת אומרת, הוא שאל אותם מה יותר הרבה. הוא שם פה, לא יודע מה, חמש סוללות ופה שמונה סוללות. הוא שאל אותם איפה יש יותר. הוא אמר שהם רובם לא ידעו לענות לו. עכשיו, הם לא טיפשים, זה לא טיפשות. זה, ברגע שאתה לא מצויד במושגים, אתה לא יודע להשתמש במספרים, אין לך, לא המשגת את התפיסות שבסך הכל ברור שקיימות בתוכם, הרי אחרי זה הוא לימד אותם והם הבינו, זה לא, זאת אומרת, הם לא פחות מוכשרים, אלא אין להם את כלי העבודה האלה, אז המערכת המחשבתית נפגעת מזה. אתה לא מצליח לעשות פעולות מחשבתיות כי אין לך מושגים עבורם. הרבה פעמים זה דברים שככה, זה מאוד מעניין. אתה רואה מישהו שהוא נורא מוכר לך. עכשיו, אתה לא יודע מאיפה. ואז אתה שואל אותו איך קוראים לו. הוא אומר, קוראים לו מוישה ינקל. עכשיו הבנתי. אתה לא יודע שום דבר חוץ מזה שקוראים לו מוישה ינקל זה סתם. זה שם שבמקרה ההורים שלך יוצאו יותר, מה למדת עליו מעבר למה שידעת קודם? שום דבר. אבל עכשיו התחושה יש שאתה כבר מכיר אותו. כי אתה כבר יודע את השם שלו. זה משהו, למרות שההצמדה של שם לאדם זה דבר שרירותי, זאת אומרת, אתה יכול להצמיד לו שם כזה, או להצמיד לו שם אחר. אבל אני חושב שזו תחושה של כל אחד. עד שאתה לא יודע את השם שלו, אתה לא מכיר אותו. אתה יכול להכיר את ההורים שלו, אתה יכול לגדול איתו מילדות, אתה יכול לדעת מה הוא אוהב ומה הוא שונא, כל עוד אתה לא יודע את השם שלו, עוד לא תפסת את הדבר עצמו. למרות שההצמדה של שם לאדם זה משהו שרירותי לגמרי. יש פה משהו שהוא עוד פעם, לא פה יש מיסטיקות, כן, על ההצמדה של שם, אבל יש משהו בהצמדות האלה שהן כאילו שרירותיות, אבל אחרי שהן נעשות, יש להן איזשהו תפקיד מאוד, מאוד חשוב. אגב, הרבה פעמים בעקבות השם אני כמובן גם נזכר מאיפה אני מכיר אותו, ועכשיו כבר אני באמת זוכר יותר עליו ממה שידעתי קודם. למרות שלא, אם הוא היה אומר לי כן, אנחנו נפגשנו בזה, במקום ההוא, בזמן הזה, זה לא היה אומר, אם קוראים מוישה ינקל, עכשיו אני זוכר, שגם נזכרנו, שנפגשנו, זאת אומרת, יש לפעמים מצב שבו המושג מאפשר לך לתפוס משהו יותר טוב, למרות שמה זה משנה, זה הכל קראת לו בשם, שום דבר חוץ מזה. אבל, זאת אומרת, הרעיון של שלוש, אני מניח, היה באיזשהו מובן מופשט גם במוחם של בני השבט ההוא שם בברזיל, אבל עד שלא קראו לזה שלוש, הם לא יכלו לעבוד עם זה, לא יכלו לבטא את זה. אלא לא יכלו לעבוד, לחשוב באמצעות המונחים האלה. יש משהו במערכת המושגית שהוא בלעדיו, מה שהוא אומר פה, שהמושגים יהיו מסודרים וברורים. אגב, כמו שהזכרתי את זה פעם, יש שתי אפשרויות שעולות בחזון איש, אבל יש לכאורה מחלוקת ראשונים בשאלה איך אנחנו חושבים, האם אנחנו חושבים בשפה מילולית. או לא. יש בברכות, בדף ט"ו, הגמרא מביאה שם מחלוקת תנאים על קריאת שמע. ורבי יוסי אומר שקריאת שמע יכולה להיאמר בכל לשון, ולא צריך הוצאה בפה, או בכל, לא צריך קול רם. אוקיי? אז והוא לומד את זה מאותו מקום, מאותו פסוק, מאותה מילה בפסוק. אז שמע בכל לשון שאתה שומע, והשמע לא אוזניך, אבל לא זוכר פה בדיוק, מאותה מילה בפסוק הוא לומד את שתי ההלכות האלה. השואל הרשב"א, הרי בכל הגמרא, תמיד הכלל הוא, שאם אתה לומד הלכה אחת ממילה מסוימת, אז המילה הזאת תפוסה כבר, אתה לא יכול ללמוד עוד הלכה. עכשיו אתה צריך למצוא מקור אחר להלכה השנייה, וזה מה שתמיד הגמרא עושה את ההתחשבנויות האלה, מה עושים עם המילה הזאת, ומה הוא עושה עם המילה הזאת, ומה זה מאיפה הוא למד את הדין שזה לומד. מה פתאום פה רבי יוסי לומד שני דינים מאותה מילה? אז אומר הרשב"א שם שזה לא שני דינים, זה אותו דין עצמו. כי כשאתה אומר שאפשר להגיד קריאת שמע בכל לשון, אז בזה גם אמרת שלא צריך להגיד את זה. למה? כי בעצם מה שאמרת זה לא חשוב בכלל האמירה, מה שחשוב זה רק הבעת התוכן. אז אם, אז בעצם, אז זה שלא צריך להגיד, ממילא זה אומר שאפשר בכל לשון גם. מה, מה זה משנה? כי הרי מחשבה, בין כל וכל, כך הוא אומר, הרי מחשבה בין כל וכל לא נעשית בשפה. מחשבה זה, זה הרעיונות עצמה. זה לא הביטוי הלשוני שלהם. אז, אז ממילא ברור שגם לא משנה באיזה שפה אתה אומר. גם אם אתה אומר, כל הרעיון זה רק מה אתה חושב, לא מה אתה אומר. אז מה אכפת לי באיזה שפה אתה אומר? אז לכן הטענה שלו שרבי יוסי יכול ללמוד את שני הדינים האלה מאותה מילה בפסוק, כי זה אותו דין עצמו, זה לא שני דינים שונים. ואז מכאן האומרים האחרונים, שלפי הרשב"א יוצא, שאנחנו לא חושבים באופן מילולי, שהמחשבה היא לא מילולית. כי אם המחשבה הייתה מילולית, אז זה לא נכון, המחשבה הייתה מילולית. אז אתה צריך להגיד לי באיזה שפה לחשוב.
לא, זה לא מילולית.
מה?
אתה לא חושב כשאתה מדבר אנגלית, אתה לא מתרגם בראש, בניגוד למישהו שמדבר אנגלית, הוא לא מתרגם את זה? שמישהו דובר עברית והוא מדבר באנגלית, אז הוא חושב כאילו בעברית והוא כל הזמן מתרגם את המילים.
לא, תנסה לא לתרגם בכלל, תנסה סתם לחשוב על משהו. שפת האם שלך, לא משנה. תחשוב על משהו. האם המחשבה הזאת מתנהלת על ידי מילים, או שמה שחולף לך בראש זה הרעיונות שהמילים מבטאים אותם, אבל כשזה בראש אז זה לא במילים, זה הדבר עצמו. שאלה, לא יודע, שאלה מעניינת. ברור שלפעמים אנחנו כן... לפעמים אנחנו ודאי חושבים באופן מילולי. השאלה היא, א', אם זה תמיד כך, וב', אני חושב שזו הנקודה היותר מהותית, השאלה אם זה, זאת המהות של מחשבה. אבל אני חושב שמה שהרשב"א בעצם אומר, זה לא אמירה, קביעת עובדה פסיכולוגית. האם אנחנו חושבים מילולית או חושבים לא מילולית? הטענה שלו שברגע שדבר מתנהל במחשבה, אז המילוליות לא חשובה. גם אם אתה מבטא את זה על ידי מילים, אבל בעצם מה שנדרש ממך זה רק לחשוב את הרעיונות. לא להשתמש במילים, אתה יכול לא להשתמש במילים. כי אם אתה רוצ, אם המילים הן חשובות, אז זה בדרך כלל בא לידי ביטוי כשאתה צריך לדבר אותם. אבל אם מספיק לחשוב את הדבר, אז גם אם אתה עושה את זה באופן מילולי, בעצם אתה לא צריך לעשות את זה באופן מילולי. אתה רוצה, תעשה, אבל מה שאתה צריך זה לחשוב את הרעיונות עצמה. וכנגד זה, זה הרשש מאיר בשבת בדף מם, יש שם תוספות על דיבור במבואות המתונפים, אז התוספות אומר שמה שאסור להרהר בדברי תורה במבואות המתונפים, אבל זה רק בלשון הקודש. בשאר לשונות מותר. אז אומר הרשב"א, אז אומר הרשש שהתוספות הזה חולק על הרשב"א בברכות. כי התוספות הזה מניח שהחשיבה נעשית כן באופן מילולי, ולכן יש מגבלה בשפה כזאת או בשפה אחרת, אני לא בטוח שהוא צודק, אמרתי זה שתי דעות בחזוני, שהחזוני שמציע שם שתי אפשרויות. נדמה לי שהרשב"א לא מתכוון להגיד אמירה עובדתית, זאת אומרת, איך אנחנו חושבים. אלא שברגע שדבר נעשה במחשבה, אז לא מעניין אותי באיזה שפה אתה עושה את זה, זה מה שהוא מתכוון לומר. כי בעצם מה שאני צריך לזרוק שתחשוב את הרעיונות האלה, מה אכפת לי באיזה שפה? לשפה יש משמעות שאתה מדבר את הדבר. לא כשאתה חושב, אם מספיק שתחשוב ולא צריך שתדבר, אז השפה לא רלוונטית, היא לא חשובה. גם אם אתה חושב באופן מילולי, עובדתית. זה לא, לא חושב שהרשב"א בהכרח אומר שזה לא, זה לא קורה. אחרי זה ראיתי איזה דיון, יש בספר של דמאסיו, אנטוניו דמאסיו. זה חוקר מוח כזה, פסיכולוג. אז יש לו ספר שנקרא שגיאה של דקארט. שם הוא מדבר על, קצת על השאלה אם אנחנו חושבים באופן מילולי או לא חושבים באופן מילולי. טוב, זו שאלה קצת טריקית, אני צריך להגדיר טוב למה מתכוונים פה כשאומרים אנחנו חושבים. טוב, ברור שאנחנו יכולים לדבר במחשבה. ברור, נכון, אני יכול לחשוב מילים, לדבר במחשבה, אף אחד לא יכול להתווכח על זה שאפשר לעשות את זה. ברור שאפשר. אבל כשאנחנו חושבים על דברים מסוימים, שלהם אנחנו עושים את זה באמצעות מילים או לא. וברגע שתהיה לי כבר רפלקסיה על זה, אז כשאני אחשוב, אני אנסה לשים לב, אז זה יעשה במילים. כי ברגע שאני כבר ממוקד בדבר, אז אני חושב שאני בדרך כלל מבטא אותו במילים. אבל מחשבה כזאת שחולפת ככה מאליה, בלי שאני שם לב, אני לא יודע כמה.
זה תמונות.
מה?
מי שחושב על מהלך בשעה,
הוא
לא חושב על זה
בלי. טוב, שם זה לא חוכמה, כן. כי אתה, יש לך תמונה נורא קונקרטית לחשוב עליה. אז זה לא בעיה. ואתה עושה לחשוב על דברים שאין לך ייצוג ויזואלי עבורה. השאלה שם, לא יודע. השאלה מה קורה שם, זאת שאלה מעניינת. טוב, בכל אופן, אז זה מה שהוא אומר, שהשפה זה לא רק כדי למצוא תוכן לאחרים, אלא גם בשביל האדם עצמו, כדי שהמושגים יהיו מסודרים וברורים. ההכרה של האדם קשורה לחושים. האדם חושב בתמונות. יש גם מושגים לא חושיים, בדיוק לא שחמט, כן? אך הם רופפים, והאדם נוטה לקשר אותם לתמונות ולרגשות. הלשון מסמנת תוכן במילים. במקום תמונה, רגש או תוכן כלשהו, יש לנו מילה הרומזת אליו. באמת, הספר של הנזיר, שנקרא כל הנבואה, אז התת כותרת שלו זה ההיגיון העברי השמיעי.
ההיגיון העברי?
השמיעי. השמיעה. והוא מנגיד את זה להיגיון היווני שהוא חזותי. עכשיו, מה בדיוק ההבדל בין היגיון חזותי והיגיון שמי? היגיון זה לא שמי ולא חזותי, היגיון זה היגיון. מה זה קשור לשמי ולחזותי? יש בסוף הספר, יש כמה מאמרים מעניינים, אחד של הרב גורן, שהוא היה חתנו, ואחד של הרב ליכטנשטיין, היה ערב בביתו של זלמן שזר, להוצאת הספר כל הנבואה, כי הוא למד עם הרב הנזיר של הברון, שאול לא, ממוסקווה. ברון גינצבורג. הם למדו ביחד, זלמן שזר והרב הנזיר. אז כשהוא הוציא את הספר, אז היה ערב. שם הם מסבירים, באמת, אני לא זוכר כבר מי מהם מחדד את הנקודה הזאת, שהראייה היא הרבה יותר מוחשית, והשמיעה היא יותר עמוקה. זאת אומרת, כשאתה רואה משהו, זה נורא חד משמעי, נורא ברור, זה עושה עליך אימפקט נורא חזק. אבל בשמיעה יש משהו יותר עמוק מאשר בראייה. זה במלחמת המפרץ, כשהראו את הקורמורנים, אתם זוכרים את המפרץ הראשונה? כשהראו את הקורמורנים בתוך הנפט שם על הים, בלב כל העולם נקרע, כשאנשים נהרגו שם בסך הכל במקביל במלחמה. אבל כשאתה רואה את התמונה של הקורמורנים, אתה לא יכול, זה תופס אותך. אז יש משהו בתמונה שמצד אחד נורא חזק, ודווקא בגלל זה, זה לא צד שני, זה אותו עניין, דווקא בגלל זה הוא קצת שטחי. זאת אומרת, טלוויזיה זה מדיום יותר שטחי מאשר רדיו. באופן מהותי הוא יותר שטחי, כי אתה, הוא שווה אותך, בשבוי שלו.
כמו שאומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים,
דברים
יכולים להסביר רעיון. אתה בתמונה אחת יכול להסביר...
אבל שם...
אתה מספר לו סיפורים בלי סוף, והוא לא יתפוס.
לא, שם אני רוצה להגיע. בוא, מה אנחנו אומרים לפי זה על ספר? כשאני קורא ספר, זה ראייה או שמיעה?
שמיעה.
לדעתי זה שמיעה.
שמיעה, בטח.
נכון? ברור זה שמיעה.
תוכן במילים.
כי הייצוג של התוכן הוא ייצוג מילולי, הוא לא, אתה לא רואה את הדבר, זה לא ייצוג חזותי. זה ייצוג על ידי מילים. לכן באופן עקרוני, קריאת ספר זאת שמיעה, זה לא ראייה. לכן כשכתבו את התורה שבעל פה, היא עדיין באיזשהו מובן נשארה שמיעתית, כן, תשמע, זה הלשון של הגמרא. אגב, בזוהר אומרים תחזי, נכון? ובגמרא כתוב תשמע. יש איזה הערה של הרב הנזיר, אני חושב. שבגמרא זה הכל לא שמיע לי. הכל עובד עם שמיעה. שמעת אתה. כן, צילות עד השמעת. הכל זה שמועות. זה דברים, כי זה דברים שעוברים בעל פה. עכשיו, כשרוקנו את זה לתוכן, לספר, זה לא הפך להיות חזותי. כיוון שגם הספר זה רק ייצוג מילולי של הרעיונות. אם היו הופכים את זה לסרט, עכשיו, גם בסרט, יש מקום לדון. זאת אומרת, אם מעבירים לך את המסר בצורה על השולחן, מסרים לך את המסר, פשוט מצלמים אותו, אז זה באמת, אז זה חזותי. אבל יש לפעמים סרטים יותר מתוחכמים, המסר לא עובר דרך התמונה באופן פשוט, אלא הבימוי, הפוזיציה, זאת אומרת, יש דברים שעוברים מתוך ההקשר, לא באופן ישיר דרך מה שאתה רואה. זה, יש לזה כבר מימד של שמיעה, לא של ראייה. אבל זה איזשהו משהו, לכן למשל שמיעה, אנחנו יכולים לשמוע משהו שנמצא מאחורי קיר, אבל לראות כל מחיצה עוצרת, זאת אומרת, יש בשמיעה משהו שהוא יותר עמוק, למרות שהוא פחות חד משמעי ופחות חד, אבל הוא יותר עמוק, זאת אומרת, יש בו, הוא תופס דברים יותר מבפנים, מאשר הראייה, הראייה היא שבויה של פני השטח, זאת אומרת, מה שיש בפני השטח זה מה שאתה רואה, והרבה פעמים זה נורא מתאה, כי אתה בטוח שאתה יודע, כי אז ראיתי. אבל אתה ראית את פני השטח, ולכן זה...
זה משאיר
רושם יותר חזק כמודה. ברור, להפך, זה הבעיה. כי זה משאיר רושם יותר חזק, ואז אתה משוכנע שזה גם הדבר הנכון. אבל אתה לא מבין שמה שראית זה רק את מה שפנה אליך. כן, זה כמו הסיפור, לא זו, יש איזו בדיחה מפורסמת.
כמו תמונות שמציגים עם משקיעים,
עומדים עליהם כל הזמן. כן, או לא, אבל מתמטיקאי ופיזיקאי, ולא זוכר, ועוד מישהו שרואים...
או הכבשה.
רואים כבשה, או מה זה, איך זה הולך שם?
זה אומר שרק החצי שהצליף לפה.
כן, זה המתמטיקאי, כן, בדיוק. זאת אומרת, אחד אומר, ראיתי כבשה שחורה, פיזיקאי אולי, ראיתי כבשה שחורה, אז כל הכבשים הן שחורות. השני אומר, ראיתי, יש לפחות כבשה אחת שחורה. והשלישי אומר, יש חצי אחד שפנה אליי שהיה שחור. כי זה מה שראיתי. אוקיי? אז אוקיי. אגב, האחרון הוא השומע, ולא הרואה. כי הוא מבין את המגבלות של הראייה, אז הוא שם אותה במקום, הוא לא מסיק ממנה עוד מסקנות. הכשל בראייה זה שמה שראית, ראית. אבל כשאתה מסיק מזה מסקנות אל מה שמעבר, זה כבר הופך לכשל הרבה פעמים. ואם אתה נצמד רק למה שראית, ובאמת לא עושה את המסקנות הלאה, אז להפך. זאת אומרת, אתה יותר, אתה יותר זהיר. אוקיי. כן, גם בשירה דיברנו פעם ביום הולדת. על איך שירה מייצגת תכנים, מה ההגדרה של שירה. פעם הייתי צריך לדבר פה במונקאץ' בשבת פרשת בשלח, על שירה. אז חיפשתי באנציקלופדיה העברית את הערך שירה, סתם כדי לקרוא קצת מה, כמה אין ערך כזה באנציקלופדיה העברית. ואז התחלתי ככה לנסות לחשוב, לחפש, אין כמעט טיפול בעניין הזה, טיפול תיאורטי. מה ההגדרה של המושג? ובסופו של דבר המסקנה שלי הייתה זה ששירה להבדיל מפרוזה זה מילים שלא מייצגות באופן לינארי תוכן. כשאומרים לך, היו היה פנס בודד בקצה שכונה. אז זה לא בא להגיד לך שהיה פנס בודד בקצה השכונה. זה פרוזה. אז אם אתה קורא את המשפט הזה בהקשר של פרוזה, אתה מבין, הייתה שכונה, ושם בקצה היה פנס בודד. אבל אם אתה מבין שזה בהקשר של שיר, אז אתה מבין שהוא בא להעביר לך דברים דרך המילים. זה לא המשמעות של המילים, המשמעות המילולית. וכשאתה מייצג תוכן באמצעים מילוליים פשוטים, זה פרוזה. כשאתה מייצג תוכן לא דרך המילים באופן הפשוט, אלא האווירה, ההקשר, כן, המשקלים, אני לא יודע בדיוק כל הדברים האלה, אז זה בעצם שירה. אז גם ה... אז ויש מימד, יש מימד פואטי, מימד שירי גם בפרוזה. ספרות למשל. ספרות זה לא אנציקלופדיה. אנציקלופדיה זה... אנציקלופדיה טובה, אמורה להיות פרוזה יבשושית לגמרי. אני מתאר לך בדיוק מה שהוא מתכוון במילים הכי פשוטות, וברוש תבין בדיוק מה שהוא רוצה. ספרות זה לא ככה. ספרות יש משהו שהוא חשוב גם במבנה, חשוב גם ממה פותחים, על מה מסתכלים, את מה מתארים. זה לא סתם העברת מידע. אז זה כאילו פרוזה ולא שירה, אבל זה ברור שזה משהו באמצע. בין אנציקלופדיה לבין שיר. בסדר? אז אוקיי. הלשון נוצרת מארבעה גורמים המאפשרים לנו לבטא תוכן באופן מילולי. גורם אחד הוא האות. לאות עצמה יש היגוי משלה, גם ללא ניקוד. גורם שני הוא הניקוד, המניע את האות, לכן נקרא תנועות, הן מניעות את האותיות, ומשמיע אותה בצורות שונות. השאלה מתי הומצאו סימני הניקוד אינה מעניינת אותנו כעת, אבל ברור שהניקוד עצמו קובע את ההגייה של המילה, והוא חלק ממנה. זו נקודה מעניינת דרך אגב. כי הוא מבחין פה בין הניקוד לבין סימני הניקוד. זה לא אותו דבר. הוא אומר, השאלה מתי הומצאו סימני הניקוד. ומתי החליטו שאת הקמץ מסמנים ככה. אבל הקמץ עצמו קדם לסימון, כמו שהמילה קדמה לכתיבה שלה. בסדר? הטענה שלו זה שניקוד זה לא אוסף הסימנים האלה. הסימנים זה הביטויים הוויזואליים של הניקוד, אבל הניקוד זה התנועה, הקמץ, זה הניקוד. Okay? הגורם השלישי הוא פיסוק הטעמים. גם כאן לא ברור מתי התחילו להשתמש בסימנים הגרפיים של הטעמים שאנחנו מכירים, אבל מה שחשוב הוא שבקריאה יש לכל מילה טעם. וכך המשפט מפוסק, הקובע את מעמדה ברצף המילים, הוא משפיע על התוכן של הדברים. זה הוא מביא גמרא בנדרים, ויבינו במקרא, זה פיסוק טעמים. אז בינתיים יש לנו האות, הניקוד ופיסוק הטעמים, והדבר הרביעי, יש גורם רביעי שאין לנו בשבילו סימנים, והוא הדקלום, הדקלמציה. של הקריאה. סוגריים, המילה דקלום היא מילה לטינית שניתנה לצורה עברית. לא ידעתי את זה. יש דקלמציה בלטינית. והדקלום בעברית זה פשוט הטייה לעברית של הביטוי הלטיני הזה. והוא אומר, מותר לנו לעשות כך. בכל זאת חי בבני ברק. מותר לנו לעשות כך, בלשון המקרא היה בוודאי שורש לבטא בו את המושג הזה, שוב פעם בני ברק, אבל אנחנו איננו יודעים את כל עושר הלשון, חסרות לנו הרבה מילים, ולכן מותר לנו לשאול מילה מלשון אחרת ולתת לה צורה עברית, כמו דקלום, שהמשקל שלה הוא משקל עברי, אבל השורש הוא מלועזי. יש לנו איזושהי הנחה שבלשון המקרא חייב להיות, חייבת להיות מילה שמבטאת כל דבר.
איפה,
מה...
כל דבר שהיה באותה תקופה.
מה?
כל דבר שהיה מוכר
באותה תקופה. כן, אבל עדיין, גם בזה אני לא מבין למה. למה זה חייב להיות? מה שהמקרא רצה להגיד, הוא אמר, ומה שלא, לא. עוד פעם, יש איזושהי הנחה...
אגב, בתותפות של רבי עקיבא, הוא אמר שזה...
הוא מגיע בסוף לתותפות. עוד פעם, יש פה איזושהי הנחה קבלית, דווקא למרות שהוא היה רחוק מזה. שאם העולם נברא באמצעות המילים והאותיות, אז אין בעולם משהו שאין לו איזושהי מילה שמכוחה הוא הגיע. המילה לא באה אחרי הדבר, הדבר בא מתוך המילה.
הרמב"ם כותב אבל שבמורה נבוכים, שהקדוש ברוך הוא אמר, או שאתה דיבר, הוא אומר שזה לא היה דיבור בפועל, שיצר את הדבר, שצריך לכל דבר שתהיה את המילה. הוא אפילו מביא שם הוכחה ממשה שהמצרי אמר לו, הארגני אתה אומר.
אז הוא אומר, מי הכל המתכוון, הוא אומר.
בדיוק,
אומר,
זה מה שרץ לך בראש.
כן.
אז הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה מאמרות ש... שרק המחשבה עליהם יצרה משהו בעולם.
בסדר, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אין לו פה. אני לא יודע מה ההבדל בין מחשבה שלו לבין דיבור שלו, אבל עדיין יש שם משהו שהוא איזושהי פעולה, לא יודע, ורבלית שהוא עשה.
אלא אם זה ורבלי או רק...
לא, גם המחשבה, לא משנה, עדיין, אבל איזושהי פעולה של ביטוי של משהו שבראה את העולם. לא משנה, דיבור פיזי הוא לא, במקום אחר לא. בהבעת או השמעת דיבור מילולי יש חשיבות גדולה לדקלום. אני רוצה להסביר למה חשוב הדבר הרביעי הזה, הדקלום, הדקלמציה.
סליחה, אלוקים אומר,
ויאמר
אלוקים
יהיה
אור
ויהי
אור, הוא אמר.
כן, זה תיאור אלינו. לא יודע אם זה תיאור היסטורי של מה שהיה שם, הוא אמר את המילים, ויהי אור, ואז נהיה אור. לנו מתארים את זה באופן הזה, כי אנחנו צריכים, מדברים אלינו בשפה שלנו, אז רוצים להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא דיבר. אז אומרים, הוא אמר, יהי אור, זאת אומרת, זה ייצוג, אני לא יודע אם זה הדבר שבאמת היה שם. כמו שבאנוכי השם אלוקיך, כן, שהוא דיבר בהר סיני, שם, אני לא יודע בדיוק אם הייתה שם אוזן רגילה, הייתה שומעת את המילים, אנוכי השם אלוקיך, כמו שזה מתואר בתורה. לא ברור לי, אני לא יודע. יש אפילו פרשנים שאומרים שזה רק נכנס להם ישירות לתוך השכל. זה לא היה באמת גל אקוסטי שפגע להם באוזן, אלא הכניסו להם ישר ל... בהבעת או בהשמעת דיבור מילולי יש חשיבות גדולה לדקלום. אני יכול לבטא נכון את האותיות, את הניקוד ואת פיסוק הטעמים, ואף על פי כן אם אשנה את הדקלום, אני משנה את התוכן. למשל, לשון שאלה, לשון תמיהה, לשון אירוניה וכיוצא בזה. אומנים גדולים יודעים לדקלם, כן, אני מעודי לא ידעתי איך זה דן קמר וכל החברה האלה שהם המומחים של הקריינים. יש משהו, יש אמנות בקריינות, זאת אומרת, יש בזה משהו שצריך לדעת. אומנים גדולים יודעים לדקלם את מה שהם קוראים באופן ששומעים את כל התוכן הגלום בדיבור. הומצאו גם סימנים מעטים, כגון סימן שאלה או סימן קריאה, זה בדיוק סימנים ששייכים לדקלמציה, זה לא טעמים, זה לא ניקוד, זה לא סימני פיסוק. סימן שאלה וסימן קריאה זה לא סימני פיסוק, זה אינטונציה. זאת אומרת, זה לא, זה משהו אחר, זה פונקציה לשונית אחרת. אך זה אינו מספיק לעומת שפע האפשרויות, יש כמובן שפת גוף. אתה רואה בן אדם זה אחרת מזה שאתה שומע אותו. אחת האומנויות של המדקלם, המדקלם הרדיופוני, אני מתכוון דן קנר, כן? זה להעביר עליך את כל זה בלי שאתה רואה אותו. זאת אומרת, הצפע של הקול, האינטונציה הזה, כי אין לו את כל הגוף בשביל לעשות את מה ששחקן יכול לעשות. אם שחקן מקריא משהו, אז גם הגוף מדבר. אבל אם קריין עושה את זה דרך הרדיו, אז הוא חייב לדעת להעביר הרבה יותר גוונים דרך הדיבור, כי אין לו את הכלי הגופני.
צריך גם קול כזה. צריך גם קול.
כן, לא, אבל מעבר לקול, אני אומר, זה לא רק קול. אז יש לי חבר שפעם ככה הסב את תשומת ליבי, נפל לי הסימון. שהזמרים הגדולים זה לא הזמרים עם הקול הכי יפה. זה לא נכון שזמר זה לא קול יפה. זה צורת הגשה, זה לא יודע בדיוק. זה משהו, זאת אומרת, יש הרבה זמרים שהם לא, לא, הקול שלהם הוא לא מי יודע מה, ויש זמרים שיש להם קול מופלא, אבל הם לא, לא יודעים לשיר, זה לא, הם לא שרים טוב. שזה דבר פשוט, תחשבו קצת, אז תראו, זה לא נקבע לפי האיכות הווקלית הפשוטה, הטיב הזמר. נביא דוגמה שבה נבחין מה בין טעמים לדקלום. כל בוקר אנו אומרים בתפילה פסוקים מדברי הימים, המתחילים ויברך דוד. זה פסוקים מדברי הימים. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. מה פירוש ככל בשמיים ובארץ? כי בדרך כלל הוא לשון של נתינת טעם. אתה עושה משהו כי, כן? מה זה כי חול בשמיים ובארץ? מה פירוש כי חול בשמיים ובארץ? אבל כאן לא מובן איך כל בשמיים ובארץ נותן טעם ללכה השם הגדולה. כן, לך השם הגדולה והגבורה ותפארת והנצח והעוד, כי חול בשמיים ובארץ. מה זה הנימוק? למה להשם הגדולה והגבורה והתפארת? מה כי עושה פה? מה זה קשור? אבל אם נדקלם את הפסוק נכון, וקשה לשמוע את זה בקריאה של מי שאינו אומן בדקלום, הדברים יהיו מובנים. לך השם הגדולה והגבורה וכו', כי לך כל בשמיים ובארץ. הלך מוסף גם על כל בשמיים ובארץ. צריך כאילו לדחוף בקריאה את כל בשמיים ובארץ אחורה אל הלך. אף על פי שכבר עברנו אותו. זהו קצב מסוים בקריאה שמשנה את המשמעות. האמת שכאן לא ירדתי לסוף דעתו, אולי אני צריך לשמוע קריין. משהו בעצם, הפרשנות לפסוק היא פרשנות מעניינת. אני רק לא מבין למה הוא תולה את זה בדקלום. אז הוא טוען, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי לך כל בשמיים ובארץ. יש לך את הגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי לך שייך כל מה שבשמיים ובארץ. לכן לך מגיע הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. אז אין, המילה לך לא מופיעה עוד פעם. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ. אבל צריך להכפיל עוד פעם, צריך להכפיל את הלך עוד פעם. פשוט סמכו על הלך הקודם. ועכשיו כבר הכי הוא באמת נתינתה. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי לך כל שבשמיים ובארץ. בסדר? אז...
בסדר, אז
פשוט
אומרי עליך.
מה זאת
אומרת? תראה, כל מה שיש בשמיים ובארץ, אז מגיע לו גדולה וגבורה וכו'.
כי כל בשמיים ובארץ, מה?
כל מה שיש.
כי כל מה שיש בשמיים ובארץ, מה?
תראה איזה שיחור, תראה איזה דברים.
תגיד את זה. כי כל מה שיש בשמיים ובארץ הוא נורא מתוחכם. מה זה? כי כל בשמיים ובארץ, מה? משפט מוזר. איך המשפט הזה מתחיל, איך הוא נגמר?
אפשר להסתכל ולהאמין שהכל
נכון עולם. אז שיגיד את זה, המשפט נעצר באמצע. יגיד, כי אם תסתכל על כל מה שבשמיים ובארץ, תראה שזה נורא מתוחכם. לכן, לך השם הגדולה והגבורה, אבל זה לא כתוב. ועליך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמיים ובארץ. מה כי כל בשמיים ובארץ? כי כל בשמיים ובארץ בנוי בחוכמה. כי הכל בחוכמה עשית. נכון? זה פסוק שיש, זה אני מבין. כי הכל בחוכמה עשית. אני מבין. כי כל בשמיים ובארץ. מה כל בשמיים ובארץ? אני אוהב אותך כי. לא יודע. כי אתה. זה משפט שנקטע באמצע. תגיד משהו. לא אכפת לי שמשאירים לי משהו להבין לבד. אבל הפסוק צריך להסתיים ברמה הלשונית. איך הפסוק מסתיים? הוא נכתב, כי כל בשמיים ובארץ. מה? כי תסתכלו על כל מה שבשמיים ובארץ, הכל בחוכמה עשית. הבנתי. או כי תראו את כל מה שבשמיים ובארץ, אפילו את זה הייתי מוכן לקבל. תראו את כל מה שבשמיים ובארץ. ותבינו לבד כמה... אמרת, כי כל בשמיים ובארץ, חסר פה משהו, המשפט לא בנוי נכון.
יש לזה המשך. נו. זה גם כן נאמר הייתה...
בסדר, אבל המשפט הזה נעצר פה. מכל בשמיים ובארץ, אז מה? זה לך השם המלכה והמתנשא לכל לראש. מכל בשמיים ובארץ זה נעצר. אז הוא אומר, יש לך מוכפל עוד פעם. יש תופעות כאלה, ראיתי פעם. יש מילים שלא חוזרים עליהם עוד פעם באותו פסוק, כי בונים על המילה. וזה מה שאומר, שהכי הזה דוחף את כל בשמיים ובארץ ללך, שמופיע בהתחלה, לך השם הגדולה והגבורה הזה ובארץ, כי לך כל בשמיים ובארץ. בסדר? אז זה התנ"ך. מה שאני לא מבין בהקשר הזה, פירוש אני חושב שהוא פירוש מעניין, אבל אני לא מבין למה, איך בדקלום עושים את זה. אני חייב לשמוע פעם איזה מדקלם שיסביר לי איך הדקלום מראה את הפרשנות הזאת. אני לא אומר, לא שאני לא יודע לעשות את זה, אני לא מבין איך, לא מדמיין איך עושים את זה. איזה דקלום יבהיר את זה, אני לא יודע. עכשיו הוא אומר בהמשך הפסוק, לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. עוד פעם, זה אוסף. מה זה הדבר הזה? מה זה המשפט הזה? לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. ואתה מתנשא לכל לראש אולי. מה זה לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש? לכאורה הפירוש הוא, לך השם הממלכה ואתה המתנשא לכל לראש. אך איזו מין לשון זאת, לך השם הממלכה והמתנשא? מדוע לא כתוב, ואתה מתנשא? אולם בחז"ל מצינו שפירוש והמתנשא לכל לראש הוא אחר. כל התמנות גדולה וקטנה של בני אדם, הכל הוא מהשמיים. אפילו ריש גרגותא משמיים אמנו לי. כן, אפילו מחלק המים ממנים אותו מהשמיים. לפי זה משתנה גם המשמעות של לך השם הממלכה. אין הפירוש שאתה המלך, לך הממלכה, הכוונה שאתה מלך הממלכה, הממלכה היא שלך. לא, הוא אומר אלא שכל ממלכה שבעולם היא שלך וממך. כל מלך בעולם שמולך על ממלכה, המלכות שלו היא ממך. ולפי זה פירוש כל הפסוק הוא כך. לך השם הגדולה והגבורה וכו', כי לך כל בשמיים ובארץ, הוא הוסיף את הלך, כי לך כל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה של כל מלך, ולך המתנשא לכל דבר להיות לראש. כן? כל, כמו שלך, לך השם הממלכה, כאילו, המלכות של כל מלך היא באה מכוחך, וגם התנשאות של כל אחד בכל שררה, בכל תפקיד, אפילו ריש גרגותא, כן, מחלק מים, גם זה בעצם בא ממך. אגב, זה גמרא ביבמות, עכשיו, גמרא ביבמות מדברת על, על התמנות של גרים לשררות. יש איסור למנות גר לשררות. ומה אומרת? אפילו ריש גרגותא, זאת אומרת, אפילו מחלק מים. ולומדים את זה ממלך, שמלך לא יכול להיות גר, ואחרי זה גם כל שאר השררות גם לא יכול להיות גרים. אז גם שם רואים שהגמרא יכול להיות שלקחה את זה מהפסוק הזה, דברי הימים. שכשאחרי שמביאים את המלכות, ממשיכים ואומרים שכל השררות גם הן בעצם מתפקדות כמו איזשהו סוג של מלכות בזעיר אנפין. וכמו שהמלכות באה מהקדוש ברוך הוא, אז הם כל השררות, אפילו גבאים, חלקי צדקה וחלקי מים, לא יודע, ראש העיר, לא משנה, כל אחד והשררה שלו, כל זה בא מהקדוש ברוך הוא. הבנת הפסוק בצורה כזאת תלויה בהבדל עדין בדקלום של הפסוק, שמושכים הכל אל לך. אין לזה סימנים כתובים, והכל תלוי בהבנה של התוכן. אז עד כאן אני מסכים, אין לזה סימנים, והכל תלוי בהבנה של התוכן. אני רק לא מבין למה, איך דקלום יעשה את זה. לא מצליח להבין איך אפשר בדקלום להבהיר את הפרשנות הזאת. מה שכן אפשר לראות פה, זה שיש באמת דברים שאתה מבין אותם לא מתוך המבנה הפשוט של המשפט. אז יש משהו שהוא מעבר לאוסף המילים ולסדר שלהם, אלא המשמעות איכשהו מתרחבת אל מעבר למה שהמילים הפשוטות, כפשוטן, מבטאות. עכשיו, הקטע האחרון, זה הוא מגיע לתת ופת, כן, היו לתותפות. אז אומר, תנו רבנן לתותפות, 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 הרי כאן ארבע, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אינו צריך. תת בקטפי שתיים, פת באפריקי שתיים. כן, זה בשפות של הקטפי או אצל האפריקי, יש במילים תת, תת זה שני תתים, ופת זה שתיים, באפריקאית או בקטפית, ולכן תותפות זה בעצם ארבע. ואז אומר, לכאורה דברי חז"ל מתמיהים, וכי התורה מדברת בלשון קטפי ואפריקי, זאת אומרת, התורה מדברת בשפה שהיא לא עברית. למה? מה זה מעניין אותי? כשהתורה אומרת תותפות, זה תת, תת, פי, תף. אז חז"ל אומרים, תת, זה התת, תת הראשונים, זה שתיים בלשון של הקטפי, ופת זה בדיוק תותפות. תת ופת ביחד זה תותפות, כן? אז הפת זה שתיים בשפה של, של האפריקאי. אז מה, התורה לא יודעת עברית? שתגיד מה שהיא רוצה, ארבע. שתגיד, מה זה התותפות הזה? זה תת ופת. אז אומר, אלא צריך להבין שלשונם של שבטים פרימיטיביים היא בעצם לשון אוניברסלית. ככל שהלשון פחות מתוחכמת, אז היא יותר אוניברסלית. לשון הנוצרת מהצללים המסמנים את הצלילים המסמנים את התמונה או את המושג באופן פשוט וטבעי. מה זה שניים? לשנות, המילה שניים, לשנות פירושו קודם כל לחזור על משהו עוד פעם. לשנות זה מלשון שניים. לשנות זה לשנות משהו עוד פעם, לחזור עליו עוד פעם. שני, גם בצבא, כן, לראות עוד פעם, פעם שנייה לראות. תת, זוהי דוגמה לכפל, לחזרה על ייצור פעמיים. עוד תת, לראות ייצורית חזקה. תת, כן? אז עוד ייצורית חזקה, וחוזרים על ייצור פעמיים, זה נקרא תת. זה תת וקט שי שניים. אבל המושג שניים הוא גם מלשון שינוי. לא רק מלשון לשנות, לחזור, זה גם מלשון לשנות. שינוי. האחד מתפשט לאינסוף וחסר צורה. צורה נוצרת כאשר יש לפחות שניים. כאשר קו ישר נשבר, יש שינוי, יש שניים. פת זהו צליל של שבירת הרצף. פת, משהו נשבר. כן? כמו מקל ארוך הנשבר לשניים. בסוגריים גם כיום מבטאים צליל של שבירה בהברה כגון פת. או פח, או משהו מין פת, זה שבירה. אז הוא נמצא שתת ופת הן שני אופנים של הבעת המושג שתיים בשפה טבעית אוניברסלית. שניים זה לשנות ושניים זה לשנות. אז תת, תת, תת זה לשנות, ופת זה לשבור, זה לשנות. לשנות משהו. ולכן הוא אומר שהתת והפת זה לא בשפה אפריקאית ובקטפית. זה בשפה אוניברסלית, גם זה, הם פשוט ימצאו את זה, אבל זה בשפה אוניברסלית. התורה משתמשת כאן בשפה האוניברסלית הזאת, שהראיה שלנו לזה, שזאת השפה האוניברסלית, זה עובדה שזה ישתמר באופן הזה, בשפות של קטפי ושל אפריקי. אבל זה לא כתוב בקטפי פה באפריקית, זה כתוב בעברית, זה כתוב בשפה אוניברסלית. טוב, אז זה בעצם סוף החלק הראשון של, של הספר. והאמת שאני רוצה לחזור קצת ככה בכמה דקות שנשארו לי, לחזור קצת על הפתיח שנתתי בהתחלה בהתחלה. אתם זוכרים, דיברתי קצת על מה זה חרדיות. ולמה הרי גדליה נדל הוא כאילו היה חרדי, אבל הוא לא ממש היה כזה. וכאן כאילו למדנו דברים עיוניים, הוא לא עסק בפוליטיקה ולמי להצביע ואם אומרים הלל ביום העצמאות. אבל אני חושב שבתוך תורת החשיבה שלו שאנחנו פוגשים כאן, אפשר לראות כמעט את כל מה שדיברנו על. זאת אומרת, אני חושב, מסכם, הוא נותן איזושהי מסגרת לכל מה שראינו. קודם כל, זה שסיפרתי את זה פעם, המאמר הראשון שכתבתי, השני בעצם שכתבתי, היה מאמר על קל וחומר. ועלה לי איזשהו רעיון לגבי המבנה הלוגי של קל וחומר. וכשחיפשתי, אז הלכתי לבר אילן לחפש חומר, הייתי אז בדוקטורט בבר אילן, הלכתי שם למדף הפתוח למטה לחפש חומר על קל וחומר, זאת אומרת, ספרות. מה אומרים על זה? מה אומרים על ההיגיון שבזה? על לנסות להכניס את הדברים לקונטקסט. מצאתי מדף שעוסק בכללי המידות שהתורה נדרשת בהן, והדבר המדהים היה שכל הספרים נכתבו על ידי רבנים מודרניים. מזרחי ושמאלה. אין רבנים חרדים שכתבו על זה. עכשיו, זה מאוד מעניין כי זה אומר שיש משהו במזרחי, נקרא לזה כך, זה לא רק מזרחי, רק כמייצג, זה לא רק תפיסת עולם פוליטית כמובן, ואפילו לא רק התייחסות לגאולה או לציונות, אלא התייחסות אחרת לעולם ולתורה ולצורת חשיבה שונה, יש פה משהו שונה. זאת אומרת, החיפוש אחרי כללים של איך דברים עובדים, שאצל, נגיד, ראשוני האחרונים זה היה. אבל אצלנו, שכבר זה מחולק בין חרדים ולא חרדים, אז חרדים כמעט לא עוסקים במה שנקרא מחקר. יש להם אפילו איזשהו סוג של אנטגוניזם במחקר. לא תמיד, לפעמים נדמה שזה בגלל התוצאות של המחקרים. אבל אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. את העובדה שחוקרים מגיעים לכל מיני תוצאות שלא מוצאות חן בעיני חרדים, זה נכון. אבל נדמה לי שהאנטגוניזם שלהם למחקר לא מתחיל שם. זה עובד הפוך. האנטגוניזם שלהם הוא לעצם המחקר בלי קשר לתוצאות שלו. כי יש משהו בחיפוש אחרי הכללים שאומר, אני מעמיד את הכל על איזשהו היגיון שאני יכול להבין אותו, על משהו שהוא אוסף של עקרונות, שאני יכול גם למצוא להם מקבילות במקומות אחרים, זה חלק ממחקר, לעשות הקבלות. וחרדיות, מחשבה חרדית לא מוכנה לקבל דבר כזה.
איך לומדים שימון שקופ בכל הישיבות?
רב שימון שקופ גם לא עשה את זה. רב שימון שקופ היה, ברור שהוא היה הרבה יותר חוקר מהלמדנים הקלאסיים הרגילים. הוא לא עשה מחקר אקדמי. הוא לא עשה השוואות מול מקומות אחרים. אני לא חושב שזה לא היה מחקר במובן האקדמי. למרות שבהחלט זה יותר קרוב.
בכל מחקר אתה חייב מקורות מחוץ לתורה.
בדיוק, אתה לא רק מקורות, אתה מסתכל על הדברים מבחוץ. רב שמעון שקופ מסתכל מבפנים. הוא מסתכל מבפנים ובסדר, הוא מנסה לפענח איך העסק עובד. מחקר באיזשהו מקום צריך ריחוק. הייתה דילמה מאוד גדולה בין ראשוני האנתרופולוגיה. האם הראוי שהאנתרופולוג יחיה בתוך השבט שאותו הוא חוקר, או שהאנתרופולוג יושב על הגבעה עם משקפת ודף ועט ויתעז, אבל יקפיד על מרחק אקדמי מהאובייקט הנחקר. יש צדדים לכאן ולכאן, אגב. יש בהחלט, יש פה שני צדדים. ויש משהו בחשיבה החרדית או הקלאסית, המסורתית, לא יודע איך לקרוא לזה, שהיא משהו שהוא מבפנים, הוא לא מוכן להסתכל על דברים מבחוץ. לא רק שהוא לא יכול. אם אתה לא מוכן
בזה.
אתה כאילו לא מזדהה. בדיוק, אתה לא זה. אתה מעמיד את זה למבחן. אתה משווה את זה. בשלב הבא אתה גם תגיד אם זה נכון או לא נכון.
ביקורת.
לא יעלה על הדעת. זה יש משהו, אתה לא מוכן לתפוס פוזיציה של מסתכל מבחוץ. אתה חייב לעבוד רק, אז אפילו רב שמעון שקופ, שאולי באמת אחד האנשים הכי קרובים למחקר שיטתי מתוך הלמדנים הקלאסיים, הליטאיים, גם הוא, זאת הסתכלות מבפנים, הוא לא רק שלא מביא מקורות מבחוץ, כל המהלך הוא מהלך, הוא לא נזקק לטכניקות מבחוץ אפילו, לא רק להשוואות עם מקורות משפטיים אחרים, אבל אפילו על טכניקות, כלום, הוא לא מוכן לזה בכלל. אפילו רב חיים שהמציא מערכת מושגים, הגדיר, היה איש מאוד אנליטי, זה הכל מושגים שהם מבפנים. מושגים הם חפצה וגב הזה תחילת נדרים, זה שהוא מרחיב אותם ונותן להם איזשהם משמעויות הרבה יותר רחבות, בסדר, אבל זה הכל מבפנים. כי מחשבה חרדית לא מוכנה להסתכל על הדברים מבחוץ. ואני חושב שכל אחד שמסתכל רואה שדתיים לא חרדים, ככל שיהיו דתיים, זה בכלל לא משנה. הם קצת בחוץ. קצת בחוץ, אני יודע גם, אני אומר גם על עצמי. יש אני נטוע גם בעולמות אחרים, זאת אומרת, אני מסתכל על דברים מבחוץ ואני גם יכולה להיות לי ביקורת ואני כן מסכים ולא מסכים, אני קצת אקדמאי כזה, זאת אומרת, אני לא רק מבפנים להבין מה, אני שומע מישהו שאומר מה אנחנו חושבים על זה, אני מקבל חום. מה אנחנו חושבים? תגיד לי מה אתה חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. זאת אומרת, מה אנחנו חושבים? יש משהו כזה שזה הכל הקולקטיב והתורה, ישראל דאורייתא אחת. כן, בדיוק. ישראל דאורייתא אחד הוא כזה, זה מין, אתה לא מוכן אידיאולוגית להסתכל מבחוץ, זה לא שאתה מנוכר לאקדמיה כי היא מובילה לתוצאות רעות, ואתה יכול להיות אפיקורס, זה דברים חיצוניים, זה משהו נורא מהותי. ובמובן הזה הרב דליה היה מאוד לא חרדי, מאוד לא חרדי. קודם כל הוא כמובן הכיר ספרות אחרת, דיברנו על זה. ואתם רואים פה בהסתכלות, כל ההסתכלות הזאת, זה הסתכלות של שכל מבחוץ, הוא לא שואב את הרעיונות שלו בכלל המקורות שבהם הוא מטפל הם מקורות תלמודיים כמובן, אבל צורת הניתוח חדשה לגמרי, הוא לא מסתמך על אף אחד, זה לא מעניין אותו גם שום דבר. הוא מביא את עצמו, הוא פשוט מסתכל על הדברים ומנתח אותם, ומסביר את ההיגיון שלהם, וכל הזמן הרי זה הוא כותב במפורש, בצורה, במלא מקומות. זאת אומרת שכל הזמן הדברים חייבים להתאים להיגיון האנושי שלנו, אין, הכל צריך להיות, הכל צריך להתאים, זה ההפך החרדיות הכי גדול שיכול להיות. כמה שחרדיות במהותה אמורה להסביר לך שהכל צריך לא להתאים להיגיון שלנו. אם זה מתאים להיגיון שלנו, אז אתה גוי. אבל להפך, כמה שאתה יותר צדיק זה כשאתה עושה דברים משונים, לא מובנים, לא הגיוניים, לא מתאימים למה שגוי סביר או אדם סביר שלא מחויב לזה עושה. אז במובן הזה אני חושב שיש פה הדגמה שהיא בכלל לא פוליטית ובכלל לא אקטואלית, אבל היא מדגימה אולי אפילו, ודווקא בגלל זה אולי היא מדגימה בצורה הרבה יותר חזקה את איפה הוא לא היה חרדי, דליה, או מה זאת חרדיות בעצם, דרך מה הוא לא היה, אפשר להבין מה זה כן? יש פה משהו, ולכן אני חושב שכל החדש אסור מן התורה, וכל הדברים האלה שעוברים מהר מאוד אקטואליזציה, יש להם שורשים מאוד עמוקים. יש להם שורשים הרבה יותר אידיאולוגיים, מופשטים, פילוסופיים, שהפרקטיקה היא רק הקצף שבשולי העניין. הם לא מוכנים לראות שום דבר מבחוץ, כי מלוא כל הארץ כבודו, התורה זה הכל, אין שום דבר מחוץ לתורה, תפיסת המוסר הופכת להיות אחרת, בגלל שאין דבר כזה מוסר, מה שמחייב מבחינה הלכתית, או המוסר, גם אם יש מוסר, זה לא מוסר. מוסר זה, כן, זה מה שכתוב בין השורות בתורה, אבל זה לא מה שאני מביא איתי מהבית, הרגשות הטבעיים האלה, המצפון, מה שנקרא, אבל הוא לא יקבל דבר כזה. במובן הזה הוא ממש לא היה חרדי, וזה נורא מעניין דווקא על רקע זה שבתפיסת העולם הפוליטית שלו הוא היה מאוד קיצוני. הוא היה מאוד קיצוני, לפחות מהמעט שאני הכרתי. הוא היה חריף ביותר נגד הרש המדינה מתנהלת, אז המדינה וזה. את הרב שאלת פגשתי אצלו בשיעור פעם. זה היה פעם ראשונה אפילו שנפגשתי איתו. באיזשהו שיעור של הרב גדליה, ישבנו שמה. הוא תלמיד של הרב גדליה ותיק, אני ככה הצטרפתי אז בחצי שנה האחרונה את נשא דמי לירוחם. אז שמה, תוך כדי שהוא דיבר שם, אז הוא אומר, טוב, זה אצלכם, המבדלניקים, או הרב המיטל שלכם, או משהו כזה. הוא אומר ככה, אמר לו, גדליה מכיר הכל. אבל הוא מזלזל כזה, הוא לא...
למרות שהוא היה פתוח, הוא היה
סגור. לא, הוא היה קיצוני, פתוח. על זה דיברתי בהתחלה. שהמאמר שהוריד לי את האסימון בנקודה הזאת היה מאמר הספד בהארץ על הרב גדליה נדל. מה זה הספד? מאמר על הרב גדליה נדל שהוא נפטר. של אחת מרותם נדמה לי. תמר רותם או... תמר רותם זה הסופרת או הבת של העיתונאית, אני לא זוכר. שהייתה חרדית ועזבה. אז היא כתבה שמה והיא התפעלה איך זה יכול להיות איש שהיה כל כך פתוח ועסק בכל כך הרבה דברים ומצד שני היה כל כך קיצוני ובעיניי פתיחות וקיצוניות זה בכלל לא הפכים, על זה דיברנו אני חושב. פתיחות וקיצוניות זה בכלל לא הפכים, להפך. ככל שאתה יותר פתוח אתה יכול להרשות לעצמך להיות יותר קיצוני כי אתה יודע מול מה אתה עומד. קיצוניות של בן אדם לא פתוח זה קיצוניות היסטרית. זה קיצוניות מפחד, מה שקורה, אבל אתה לא מכיר. הרבה פעמים יש רגשי נחיתות, אז אתה קיצוני. ויש קיצוניות שבאה מתוך היכרות. אני יודע מה שקורה בחוץ, ואני נגדו. יש גיבשתי עמדה לגבי. טוב, בכל אופן, אז אני חושב שפה, זה נקודה שרציתי ככה לחדד, כי ההקדמה נראית לא קשורה לכל מה שעשינו אחר כך, רציתי פה לסגור את המעגל הזה. ההקדמה כאילו עסקה בפוליטיקה, בסוציולוגיה חרדית וכולי, כל הקטע שקראנו, מה הוא קשור לחרדיות, הוא מאוד קשור. אני חושב שזה המוקד של החרדיות, לא ההיבטים הפוליטיים-חברתיים.
יש לו ממשיכים בחרדיות?
יש לו ממשיכים, אבל כדרכם חבויים בכל מיני מקומות. אין להם במה ציבורית, הם בדרך כלל גם לא יוצאים מהארון רובם, לא מוכנים לחשוף את אותם נדליסטים. אתה יודע, דיברתי פעם על זה שיש שני סוגי חזונישניקים. יש חזונישניקים שעושים את כל מה שכתוב בספרי חזוניש. יש חזונישניקים שעושים את מה שהם חושבים, כמו שהחזוניש עושה את מה שהוא חושב. זה החזונישניקים האמיתיים, אתה יודע. זה החזונישניקים האמיתיים. עכשיו, גם נדליסטים, יש שני סוגים. יש נדליסטים כאלה שמצטטים את הרב גדליה וכל מה שהם אומרים זה רק מה שהם שמעו מהרב גדליה. ויש נדליסטים במובן הזה שגם הם עושים את מה שהם חושבים, כמו שהוא עשה. הצד השווה לשניהם, ששניהם תבואים לזה בשקט. אסור להגיד את זה בכל רם, אחרת אתה מסתבך. אפילו הרב גדליה עצמו עבר שכתוב. והספר הזה הייתה מלחמה עליו, כן? לא להוציא אותו, ונלחמו כל המשפחה יצאה נגדו. הוציאו איזה ספר חידושי תורה של הרב גדליה, אתה קורא אותו, אתה אומר, טוב, עוד אברך מי. כולל פונוביץ' כתב ספר חידושי תורה. הם עשו לו רהביליטציה, הפכו אותו לאברך מן השורה, כדי שהוא יישאר בפנתאון. טוב.